Ich mir auch.
Moment. So, Elf Dom. החיים שלנו מלאים בעזרת השם שלא יהיה, אבל כדרכו של עולם אנחנו נתקלים בחיים בכל מיני קשיים. קודם כל בחיים האישיים הפרטיים שלנו, בהמון המון בהמון המון תחומים. זה ידוע שחז"ל אומרים שאם אתה עכשיו חושב שיש לך בכיס 10 שקלים ואתה מחפש אותם ואתה לא מוצא אותם, אז זה נקרא איסורים. כן, עכשיו אתה אומר מה, זה באמת בקטנה של הקטנה, אבל גם זה, יש דברים קטנים כאלה, ואפילו הם איסורים. לא פעם שמעתי, האמת היא שגם קרה לי בעצמי, שהאוטו הראשון שקניתי, זה לא כמו היום שזוגות צעירים יש להם אוטו אחרי כמה מיד בהתחלת החיים, זה היה לפני הלידה של הילד הרביעי. לא יודע, הסתדרנו אז, חיינו אחרת. וטוב, ילד רביעי כבר זה סיפור עם הקניות וצריך לקחת לגנים וזה, זהו, כבר לא יכולנו כבר להסתדר ולא הייתה ברירה. וקנינו אוטו, לא אוטו חדש, כמובן אוטו משומש כזה. וכמעט הנסיעה הראשונה, נסעתי לקחת אחד הילדים לגן, ואני יוצא מהחנייה של הגן, ובום, איזה נהגת ש... אל תתפס עוד שזה נהגת, אבל במקרה זה הייתה נהגת. אז נכנסה בי בצד כזה, שברה את ה... ככה הדלת נשברה, ואתה כזה, אומר, מה? יומיים יש לי את האוטו, כאילו... מה? ישר להתעסק עם איך אני עכשיו, מה אני עושה, ביטוח, תקן, מה? וזה באמת הדברים, באמת ה... באמת הקטנים של החיים, דברים כספיים שפתאום, לא יודע, נאבד לך כסף או שהפסדת משהו, איבדת איזה חפץ יקר, איזושהי סיטואציה כספית של, של, של הפסד, וזה באמת רק הדברים באמת הקטנים, וגם הם, וגם הם מייסרים, כואבים, יש לך איזה מין כאב כזה. וכמובן זה הולך לדברים היותר גדולים, לא עלינו ושלא נדע. לפעמים אנחנו לא מצליחים באיזה משהו שאנחנו רוצים בחיים, רוצים להתקבל לאיזה מוסד מסוים, מקום לימודים, בצבא רוצים איזה יחידה, מעבודה, עושים איזה רעיון עבודה ולא מתקבלים, נכשלים באיזה מבחן, באיזה משהו, איזשהו אתגר מסוים שאנחנו צריכים לעמוד בו ואנחנו רוצים אותו, משהו שאנחנו רוצים אותו, ואנחנו לא מצליחים. ולא עלינו דברים רפואיים שלא נדע, לפעמים זה על עצמנו, לפעמים זה אנשים שקרובים לנו מסביבנו, לא עלינו כמובן שכול, כן, נפטר לידינו אדם קרוב או חבר או מישהו שאנחנו מכירים, שאף אחד לא ידע ולא לא יתנסה, אבל לפעמים זה פתאום מגיע הרגע, אתה לפעמים לא חושב שזה בכלל יגיע אליך, ופתאום אתה כבר בגיל של צבא, ולפעמים זה איזשהו חבר, באיזשהו תאונה, ואיזשהו משהו, בטח שיש איזו מלחמה או, או, או משהו כזה. וכן, אז זה הדרך, הרשימה, רשימה ארוכה, לפעמים אנחנו רוצים להתחתן, והעסק הולך קשה, הרבה שידוחים, הרבה פעמים נפגשים, הרבה היכרויות. שידוך זה מילה מפחידה, אפשר לקרוא לזה היכרות, אז זה קצת מעדן את זה. אז הרבה קרויות, ולפעמים מתחתנים, ולא מיד נולד ילד, וגם מבחינה רוחנית, גם מבחינה רוחנית יש גם איסורים, שאנחנו מנסים לשאוף לאיזה מקום מסוים, ולפעמים אנחנו לא מצליחים, נופלים, מרגישים ככה עוד פעם איזה מין איסורים כאלה, שזה לא משהו שאנחנו רוצים, לא מצליח לפחות כמו שהיינו רוצים. וכל זה במישור הפרטי האישי של האדם, שבעזרת השם שיהיה תיקון גדול לעולם, והכל יהיה, כל הברכות של התורה יתקיימו ולא יקרה שום דבר. אבל בינתיים המציאות היא לא כזאת פשוטה, וגם במישור הלאומי, שזה אולי לא משהו אישי, אבל בסוף זה כן נוגע לכל אחד. יש לפעמים איזה, כמו שאנחנו רואים עכשיו, עם הקורונה, זה משהו, אפשר לומר, בינלאומי, משהו אוניברסלי של כל העולם. הוא משפיע, על חלק הוא משפיע כלכלית, ועל חלק הוא משפיע נפשית. ולפעמים זה משהו רק של העם שלנו, שיש איזה מלחמה, או איזשהו קושי אחר. שתקופות קשות של פיגועים ותקופה של ההתנתקות אלפי אנשים בצער ובסבל ומבחינה בכלל כל המהלך של הגאולה, כל המהלך של ההתקדמות, פתאום אתה מרגיש כאילו אתה הולך אחורה והדברים הולכים לא כמו שהיית רוצה, לא כמו התוכנית, לא כמו האידיאל, לא כמו בקיצור יש לנו הרבה דברים כאלה בחיים, ובוא ננסה לחשוב על כמה עצות, כמה דרכי חשיבה והתמודדות שיכולים מאוד מאוד לעזור לנו איך לוקחים את הדבר הזה כשמגיעים אליו באמת ממקום של ממקום עמוק, ממקום של יציבות, ואף פעם אי אפשר להתכונן לדברים כאלה, אבל כן אפשר לבנות מראש איזושהי אישיות כזאת שחס וחלילה אם תצטרך להתמודד עם דבר כזה או אחר היא תגיע אליו הרבה יותר מחוזקת. ולכן באמת ברור שהבסיס הכי כללי לעניין הזה הוא באמת אפשר לומר יציבות. רק יציבות זה מילה מאוד מאוד כללית. אנחנו רוצים קצת לנסות לפרט את זה למקום שבו זה באמת ייתן לנו כלים נפשיים מעשיים איך לעשות את זה, את אותה יציבות. בסוף יציבות זה באמת איזשהו כוח עמידה שיש פה אדם שלא כל איזשהו טלטול, לא כל איזשהו רוח, גם אם היא חזקה והיא מטלטלת מאוד, היא עוקרת את העץ הזה מהמקום שלו, כמו שדוד המלך מתאר את זה, שתול על פלגי מים, עץ חזק, שתול חזק, גם אם יש הרבה רוחות באות מנסות להזיז אותו, הוא יודע להתמודד ועומד יציב מול הדברים האלה. אז בוא נתחיל עם דברים ככה יחסית פשוטים, אבל גם הם חלק מה הסיפור, וננסה ככה לבנות את זה שניים שלושה שלבים, גם להגיע לדברים באמת יותר עמוקים, אבל הכל בסוף זה יחידה אחת. אז הייתי אומר, אני חושב מילה אחת מאוד משמעותית פה בכל הסיפור, הייתי קורא לזה פרופורציות. לקחת דברים בפרופורציה. שמה זה אומר לקחת דברים בפרופורציה? הרי בוא ניתן רגע דוגמה דווקא מפרשת שבוע שעבר, ונחזור חזרה לחיים המציאותיים האלה שאנחנו מדברים עליהם. כל ספר במדבר מלא בחטאים עצומים של עם ישראל. מפרשת בעלותך, מתעוננים ומרגלים וקורח, באמת דברים קשים מאוד. וגם בפרשה שלנו, בנות מואב, ובאמת כל הספר ממש מלא במי מריבה, מלא חטאים ובעיות. ובאמצע הפרשה הזאת, כאילו משום מקום, פתאום מגיע הנבואות של בלעם, והם פתאום אומרים, לא הביט אבן ביעקב, לא ראה עמל בישראל, הכל טוב, הכל טוב. אתה אומר, מה, בלעם, מה אתה, הקדוש ברוך הוא, אתה נותן לבלעם נבואות שהן לא מחוברות למציאות. הרי אנחנו מכירים את המציאות, הם חטאו אתמול והם יחטאו מחר, ואתה בא ואתה אומר, לא הביט אבן ביעקב. זה לא באמת, זה לא, הם באמת נקיים, באמת הם טהורים, באמת הם לא כאלה. אז בלי, זה לא זמן להאריך על זה עכשיו, אני רק לוקח את זה כדוגמה, שמה בעצם התורה עושה פה? בעצם הסיפור של הנבואות של בלעם, זה לשים בפרופורציה את כל, במקרה הזה, החטאים של עם ישראל, נראים משהו היום ונורא. אגב, הכוזרי עושה אותו הדבר לגבי חטא העגל, שהוא שואל אותו על חטא העגל, והוא אומר לו, מה נשאר לעם ישראל? אחרי חטא העגל לא נשאר להם כלום. סוגריים, אני שואל, לומדים כוזרי? אל תענו לי, אבל כל אחד שיענה לעצמו. אם אתם עוד לא לומדים כוזרי ביסודיות, בחברותה, עם עצמכם, אז תכניסו את זה ללוז דחוף. בטח לקראת המשך, שיעור בית, כל אחד בגיל שלו, במקום שלו. אז הוא שואל אותו על חטא העגל, הוא אומר לו, שמע, מה נשאר להם? הוא אומר לו, איך התשובה שלו? הוא מתחיל איתו מבריאת העולם, הסגולה, ואברהם אבינו, ויציאת מצרים. והוא אומר לו, מה, אבל לא שאלתי אותך על זה, אני שאלתי אותך שהם נפלו בחטא העגל. הוא אומר לו, אוקיי, אני יודע מה שאלת אותי, ובכל זאת, אני התחלתי מזה. למה? כדי לשים את הדברים בפרופורציה. אתה רואה תמונה מאוד יפה, שאתה מסתכל על המרחוק, זו תמונה מדהימה, אתה מתקרב, אתה מסתכל, פתאום אתה רואה איזה קטם שחור בתוך התמונה הזאת, אתה רואה קטם שחור. כשהיית רחוק, בכלל לא ראית אותו. או שראית איזו נקודה קטנה, ככה טיפה לכלכה את התמונה, אבל התמונה עצמה ממש יפה. מתקרב, 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 מסתכל ככה בזה, פתאום אתה רואה, וואי, זה שחור. אז זה מה שעושים הנבואות של בלעם, מרחיקות אותנו, אני אתרחק פה, זה ייפול, מרחיקות אותנו מהתמונה ואומרות, תסתכל לפני, תסתכל אחרי, הרבה נביאים הודיעו, יש לנו עוד היסטוריה ארוכה אחרינו, יש היסטוריה ארוכה לפנינו, כן, נכון, יש עכשיו בעיה קשה, יש באמת, אבל רגע, בואו נראה את כל התמונה. אז זה בוודאי במישור הלאומי, זה ודאי במישור הלאומי, ואפשר לומר גם במישור אולי הבינלאומי, במישור האוניברסלי, הוא דבר כזה כמו קורונה, כשאתה נמצא בפנים, כשאתה נמצא בתוך הסיפור, בעיקר כשאתה שומע חדשות כל, או מסתכל בחדשות כל הזמן, אני לפעמים לא שומע את מה שצריך, אז אני מגיע לאיזה מקום, פוגש איזה מישהו, אתה רואה אותו כולו כזה מפוחד, כולו כזה נסער, שמעתי, אני יודע את הנתונים, אבל מי שכל הזמן נמצא בתוך הנקודה השחורה, נמצא בתוך כל הזמן, רגע, אז כמה חולים מהיום, וכמה מתו, וכמה מונשמים, ויש בעיות, יש קשיים רפואיים, יש קשיים כלכליים, אני לא, בכלל לא אומר לו, להפך, להתחזק מאוד בתפילה על האנשים היום, שיש להם פרנסה, ובטח מי שחולה, והכל, לא להתעלם מהמציאות, להפך, לחיות אותה, אבל, רגע, בוא נסתכל, ונגיע תכף למישור האישי של החיים גם. בוא נסתכל איך יתואר בספרי ההיסטוריה הקורונה, נגיד, בעוד 10 שנים. לא מדבר על עוד 50 שנה שתהיו בני 70. תחשבו רגע, פשוט ככה תעשו איזה... אגב, זה מגיע לא כל כך... זה פתאום מגיע. כאילו, אני... כאילו, הייתי בגיל שלכם אתמול. אני לא מבין כאילו מה... אני לא מבין מה קרה פה, כאילו. זה אף, כאילו. לא... אבל אתה מסתכל על זה, כאילו, תראה, איך אני מסתכל על זה בגיל 60, בגיל 70? מה, תקשיב, שהייתי בן 19, תספר לילדים שלך, לנכדים שלך, שהייתי בן 19, אתה לא מבין. איך תספר על זה אז? כאילו, איך ההסתכלות תהיה? אבל בסך הכל, העולם מתקדם. תסתכל על העולם, איזו התקדמות מדהימה יש בעולם, איזה דברים קורים בעולם, מכל הבחינות, גם מדעית, מבחינה זה. צריך לחשוב מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו פה, כן? לא אומר להעביר את זה ככה ולהגיד, טוב, בוא נחכה, זה ייגמר, והפעם נספר על זה בתור איזה חוויה. צריך לחשוב מה החוויה הזאת אומרת לנו, אבל לא נכנס לנקודה הזאת. אני נכנס לזה שאתה, אני תמיד אומר, נחזור רגע לחיים הפרטיים שלנו. אחד הטיפים שאני תמיד אומר לחבר'ה לפני הצבא, וגם כשאני בא לבקר אותם בתוך הצבא, הייתי אצלם לפני שבועיים, שם חבר'ה של הנדסה, בשיעור ב', אני מזכיר להם את הטבעת של דוד המלך. דוד המלך היה לו טבעת, הטבעת הזאת היה כתוב עליה גזי. גזי, ראשי תיבות, גם זה יעבור. זה ראשי תיבות, גם זה יעבור. כשאני אגיד לחבר בצבא, אני אומר, באים, אני שואל אותם מה נשמע וזה, אתה רואה לפעמים ככה אנשים, תקשיב, קשה, קשה, הרב, קשה, כאילו, המסע, זה, מפקדים צועקים, ממש, כאילו, אתה לא יודע איך אתה, איך שלך עוד שנה ורבע, אתה לא יודע איך אתה הולך לעבור את זה. אז אני אומר לחבר, תקשיבו, בוא תעשו עכשיו רגע מנהרת הזמן, תעצום את העיניים, דמיין את עצמך עכשיו בחורף, בשיעור ד', בעוד שנתיים, שנה וחצי, יושב בארוחת ערב ככה על כוס קפה, לידך איזה בחור צעיר, שיעור א' ב', אחד כזה צעיר כזה לפני הצבא, ואתה מספר לו חוויות מהצבא. איך זה יהיה אז? איך זה יהיה אז? אתה יושב ככה עם כוס קפה, לא רוצה להגיד סיגריה, כי בלי סיגריה, אתה יושב עם כוס קפה, וסיגריה אם כן זה רק בפינת אישון, אבל גם זה עדיף, עדיף שלא יהיה, כי עכשיו עם הקורונה, אז בטח זה חיזוק להפסיק עם הסיגריות. הקיצור, אתה יושב ככה על הכוס קפה, בכיף, בנחת שלך כזה, 20:00, ובא לך איזה צעיר כזה בשורה לב, ואתה אומר, תשמע, תקשיב, אחי, אתה לא מבין, חטפתי ריתוק, כי שכחתי את הנשק, ותשמע, היה מסע 40, תקשיב, הגעתי לקילומטר ה-30, חשבתי, אני מת, ואתה צוחק, אתה יושב, אתה מספר לו איזה כזה ב... עכשיו, מה התמונה האמיתית? עכשיו, אי אפשר להתעלם מזה שכרגע קשה, כן? זה לא שעכשיו זה הופך את זה שזה לא קשה. אבל זה קשה, אבל בוא נסתכל טיפה לפני אחרי, כאילו העולם לא נגמר עכשיו ברגע הזה של הקושי. הרגע הזה, אם נסתכל עליו רגע מאיזשהו מבט קצת אחר, קצת של טווח של זמן, זה פתאום ייראה, זה ייראה קצת אחרת. נראה לכם דוגמה, עוד שתי דוגמאות מעניינות מכיוון אחר. דוגמה אחת, שהיום אין את זה כבר, אבל עד לפני כמה שנים, כדי להגיד לנו את המזג אוויר, אז היה עולה כל בוקר, היו קוראים לזה המטוס של טויוטה, שהיית פותח חדשות בבוקר, 8:00, אז מיד בסוף החדשות, היו פונים למטוס של הטויוטה, והיו אומרים לו, תגיד מה המזג אוויר. ועכשיו התיאור שלו, הוא עומד ככה מעל תל אביב, ומשייט ככה, במקום מיני מקומות בארץ, ותמיד התיאור שלו היה, אני רואה את הים, הים נחמד, נעים, 28 מעלות, וככה מתאר את העולם, מה זה נראה, סבבה, כאילו זה. עכשיו תארו לכם שלמטה, ואז הוא מתאר את התנועה, כן, הוא גם היה, לא היה מוקד התנועה, ווייז, כל זה לא היה, אז הוא אומר, מתאר את התנועה, ואז הוא אומר, כן, יש פקק מסוים בכניסה לתל אביב, ובסדרות זה ובסדרות זה, ושם יש קצת פקק עמוס קצת, ייקח שם איזה 20 דקות. עכשיו תראו לכם את הבן אדם שנמצא בתוך הפקק, בדיוק התקלקל לו המזגן, ובדיוק יש לו פגישה דחופה, הוא חייב להגיע לעזריאלי ב9:00, ובדיוק נפל לו שם איזה פקק, והוא מכילה מכם כלל ומזיע, ומתעצבן, ואומר, וואי, כולו בלחץ, לא יודע איך הוא הולך לצאת מהפקק הזה, ואז הוא פותח את החדשות, והוא בנחת שם במטוס, אומר לו, 28 מעלות, הים רגוע, עם ישראל יצא לדרכו, יצא לעבודה, כולם בדרך לעבודה, ואז הוא אומר, יש פקק ברחוב הזה ויש פקק. אתה שואל את עצמך, שמי התמונה היותר נכונה? של ההוא למטה בפקק שמזיע ומאחר עכשיו אולי לפגישה כמה דקות, וזה באמת לא נעים, או של ההוא מלמעלה עם המטוס שמסתכל על התמונה הכוללת. אז מה שבטוח זה שההוא למטה מאוד מאוד חשוב שיראה גם את התמונה של ההוא מלמעלה. כי אם הוא ישמע את ההוא מלמעלה, אומר, עם ישראל יצא לעבודה, ואם רגע אחד הוא יחשוב על זה שעד לפני 70 שנה, אנחנו יצאנו לעבודה בפולניה ובמרוקו וברוסיה ובאתיופיה, וזה בכלל לא היה כבישים שלנו, וזה בכלל היה מקומות עבודה שלנו, לא הים שלנו, לא, שום דבר פה לא היה בכלל שלנו. ואני זוכה היום, ככה יגיד אותו, לאותו אדם בפקק שמחכה עכשיו לפגישה וכל זה יגיד לעצמו, ואני זוכה עכשיו לצאת לעבודה בארץ ישראל עם עוד אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים מסביבי שכולם עכשיו 8 בבוקר, כולם יוצאים לעבודה ופותחים פה את הארץ, ועכשיו יש בעיות. יש פקקים, ויש פרנסה, ויש איחורים, ובאמת, הרבה בעיות. אבל המטוס של טויוטה מתאר את זה מזווית אחרת, נותן לך את התמונה הכללית. התמונה הכללית הזאת זה אותה פרספקטיבה של זמן, אותה פרופורציה של להסתכל מאיפה באנו, להסתכל לאיפה אנחנו הולכים, זה נראה דבר בסיסי, הדבר הראשון שיכול מאוד מאוד לעזור גם לכל אדם ברמה האישית שלו. ראיתי פעם בחוברת קטנה כזאת של מכתבים של הרב חרלאפ. לא יודע, ממש מכתבים קטנים כאלה. הלכתי, עברתי על זה קצת, פתאום צדו את עיניי מספר מילים שהוא כותב למישהו, אומר לו, תשמע, אם יש לך איזה קושי, נתקלת באיזה צרה, נתקלת באיזה מצוקה או משהו כזה, תנסה להסתכל על זה באופן הבא. איך היית מגיב אם מישהו אחר, איזשהו חבר, מישהו אחר, היה פונה אליך ומספר לך על המצוקה הזאת שיש לך, מספר לך את זה כאילו שיש את זה לו. כן? ושאל אותך, שואל אותך, מה לעשות? כן, תנסה לתאר את המציאות הזאת. אתה נמצא באיזה קושי כזה או אחר, ועכשיו איך אתה מנסה לצאת מהמקום הזה שזה לא שלך, אלא זה כאילו, אז תדמיין שזה מישהו אחר, תקשר אליך ואומר לך, תקשיב אחי, קרה לי ככה וככה, מה אתה אומר, מה לעשות, איך אתה תגיב, איך אתה... עכשיו תראו, תנסו את זה על עצמכם, אני משתמש בזה ממש הרבה פעמים, זה דבר מדהים. כאילו, ברגע שזה כאילו לא אתה, אלא מישהו אחר, ואתה צריך עכשיו, אז מישהו אחר, אתה ישר, איך המבט שלך, אתה אומר לו, אחי, תשמע, אני מבין אותך, זה באמת זה, אבל אתה מתחיל... אתה מתחיל לתת לו כל מיני מילים ועצות ורעיונות שבעצם אומרים לו, שמע, יכול להיות אולי יצא מזה משהו טוב. אתה בגלל שאתה מהצד ואתה לא בפנים, כאילו חווה את כל המציאות הזאת רק מצד עצמך, אלא מנסה לתת לזה איזשהו מבט אחר, זה פתאום משנה את המבט. זה פתאום אתה פתאום מוצא בזה פנים אחרות. זאת אומרת, העיקרון של כל הדברים האלה זה לנסות לצאת מהמקום הנקודתי, כמו שאמרנו, הטבעת של דוד המלך, גם זה יעבור. זאת אומרת, הרגע הזה הוא לא, איך כתוב שם בצבא, על הדלתות, כתוב, לא נולד מי שיעצור את הזמן. יש כאלה משפטים כאלה, משפטי מפתח כאלה, שחיילים כותבים אותם בכל מיני דלתות בשירותים, לא יודע, בכל מיני... אין מי שיעצור את הזמן. זאת אומרת, נורא נורא קשה עכשיו, אבל בסדר, בסוף היום הזה ייגמר. השבוע הזה ייגמר, ובסוף בסוף בשבת אני ינוח, ואולי אפילו אני ינוח בבית. ואפילו רק לחשוב על השבת בבית ולספר איך אני אספר את זה למשפחה, את איך היה השבוע, זה כבר טיפה ישנה לי את ההסתכלות על מה שקורה לי עכשיו. בטח אני מסתכל על זה בעוד שנה, ובטח אם זה בעוד 10 שנים, ובטח אני מסתכל על כל התמונה הכוללת. אז זה נראה דבר ראשון שפשוט שכדאי להשתמש בו. דבר נוסף שיכול מאוד מאוד לעזור, זה הנושא של הכרת הטוב. הנושא של הכרת הטוב. הכרת הטוב זה שיחה שצריך לדבר עליה, שיחה שלמה, אבל לצורך העניין פה, כל מי שלומד מסילת ישרים, אני מקווה שאתם לומדים, אני אפילו לא, אני בטוח שאתם לומדים, אני אפילו לא שואל, ואם במקרה מישהו לא, אז להשלים את זה בזריזות ובדחיפות, ואל תבנו על זה שאולי פעם בכיתה י' התחלתם ללמוד את זה, זה עולם אחר לגמרי, זה לימוד של נער, של צעיר, עכשיו אתם באים לזה ממקום בוגר, ממקום רציני, מהבנה הרבה יותר עמוקה, מסילת ישרים זה ספר יסודי ביותר, עמוק מאוד, שאפשר ממש לחיות על פיו, זה עולם אחר לגמרי. אז מסילת ישרים בפרק ח' שהוא רוצה לחזק אותנו עמידת הזריזות, אז יש פה כמה משפטים חשובים, הוא אומר, מה שיוכל להגביר את ההתעוררות הזאת של האדם, במקרה הזה פה זה על עבודת השם, הוא ההסתכלות ברוב הטובות שהקדוש ברוך הוא עושה עם האדם בכל עת ובכל שעה. והנפלאות הגדולות שעושה בו מעט על ידעד היום האחרון. כי כל מה שירבה להסתכל ולהתבונן בדברים האלה, הנה ירבה להכיר לעצמו חובה רבה אל האל המיטיב לו. כי הרי הוא ואינו יכול ודאי לגמול לו טובתו יתברך, לפחות יודע לשמוע ויקיים מצוותיו. והנה, אין לך אדם באיזה מצב שימצא, אם אני ואם עשיר, אם בריא ואם חולה, שלא יראה נפלאות וטובות רבות במצבו. כי העשיר והבריא כבר הוא חייב לו יתברך על עושרו ובריאותו. אני חייב לו שאפילו בעוניו ממציא לו פרנסתו דרך נס ופלא, ואינו מניחו למות ברעב. החולה עד שמחזיקו בכובד חוליו ומכותיו, ואינו מניחו לרדת שחת. וכן כל כך יוצא בזו, עד שאין לך אדם שלא יכיר עצמו חייב לבוראו. והוא ממשיך לתאר פה את התיאור הזה בנוגע לעבודת השם, כמה הדבר הזה משמעותי, אבל בואו ננסה להבין את הדבר הזה בהקשר שלנו. כי אדם נוטה לפעמים לראות כרגע את הדבר שרע לו, כאילו כבר הכל רע, אין שום דבר טוב, וממילא המרמור והכעס והיכולת להתמודד עם הדבר הזה מאוד מאוד יורדת, כיוון שאדם כאילו נראה כאילו שהוא נמצא כבר ממש באיזשהו מציאות מאוד מאוד קשה. עכשיו, מציאות של הכרת הטוב, היא אומרת שכשאדם מסתכל, אומר, רגע, 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 קשה לי היום, נכון, אי אפשר לזה. בקורונה, אני 4 חודשים לא עובד, ממש קשה. האם האדם הזה גם מסתכל על כך ש... כבר 30 שנה הוא עובד באלעל והוא מרוויח בלי עין הרע, סליחה סתם על הביטוי, כי במקרה זה אלעל נגיד זה הכי בולט עכשיו, שזה חברה ככה שלא עובדת בכלל, ומן הסתם אנשים שם פיתרו אותם ויצאו לחלט ולא יודעים מה יהיה ההמשך, וזה באמת איסורים מאוד גדולים, לא מאחל לאף אחד חס וחלילה ולא זה. אבל האם אדם מאמין, ופה ודאי שנקודת האמונה, בכל מקרה, נקודת האמונה היא נותנת מקום מאוד משמעותי. האם אדם בא ומסתכל ואומר, 30 שנה הוא כבר עובד שם, לפעמים אני שומע אנשים מדברים ברדיו, אז הוא אומר, מה, אני 30 שנה עובד, ולא קרה עוד דבר כזה שפתאום, שפיתרו אותי ושאין לי מזכורת 4 חודשים. אומר, באדם, תקשיב לעצמך. אתה 30 שנה עובד, תקשיב למילים שלך עצמך. 30 שנה אתה עובד, 30 שנה דווקא מזכורת... ובסדר, כל אחד, לפי מה שהקדוש ברוך הוא מזכה אותו, כנראה גם חלק מהמשכורות הם גם בסדר, הם לא משכורות של מסכנים, וברוך השם, העסק עבד. אתה יודע כמה אתה צריך להכיר טוב על כל הטוב הזה שהיה? אגב, סוגריים אני אומר, אם מדובר על עניינים כלכליים, אז מי שגם חכם עיניו בראשו, אז מה הוא עושה כמובן? הוא חוסך, הוא לא מבזבז את כל הכסף שהוא מרוויח. אם אתה ברוך השם מרוויח בסדר, ויש לך, אתה יכול כל חודש לשים בצד איזשהו סכום, אז אל תגיד, טוב, עכשיו יש לי, יאללה, סבבה, נחיה, כל חודשיים ניסע לחול, וכל שנה נחליף אוטו, וכל, לא יודע מה, נהנה ומסעדות כל 3 פעמים בשבוע. ואז יש לך זה, בסדר, תחיה טוב, הכל לא אומרים לך, אתה לא צריך, אין בעיה, אבל תשים, תתכונן, אפשר לדעת מה יהיה. חיים הם לא תוכנית כבקשתך. ויש שינויים בחיים, פתאום קורים דברים, ומה לנו יותר ממה שקורה עכשיו, כדי לראות שזאת המציאות. אז הכרת הטוב, צריך להבין שהיא מתחילה מהכרת טוב לבני אדם. הכרת טוב זה לא... זה... חז"ל אומרים שכשפרעה אמר, פרעה אמר שהוא לא מכיר את יוסף, כן, שהוא לא ידע, אומרים שהוא לא ידע את יוסף, התוצאה מיד אחרי זה הייתה, כמה פסוקים אחרי זה, שהוא גם אמר, לא ידעתי את השם. ואז חז"ל אומרים, מי שלא מכיר טוב לבן אדם, הוא גם לא יכיר טוב לריבונו של עולם. כי בסוף זה אותה תנועה בנפש. אדם עשה לך טובה, אפילו טובה קטנה, אתה חייב לזכור לו את זה. חייב לזכור לו את זה, חייב לזכור לו את זה להרבה זמן. ובטח אם זו טובה גדולה, שיוסף, שהחזיק לו את כל המדינה, אז בכלל אין מה, אין מה לדבר שלדורות עולם, עשרות שנים, עד סוף חייך אתה צריך, אתה חייב להודות לו. כי בסוף הוא בשלב מסוים של החיים עזר לך מאוד. אתה צריך להודות לו. אתה צריך להרגיש את התחושה הפשוטה הזאת של בלעדיך, אני לא יודע, לא יודע איפה הייתי, ובזכותך עכשיו אני, זה לקח אותי קדימה. ומתוך ההסתכלות הזאת בין בני אדם, אז אדם גם מסתכל ככה על הקדוש ברוך הוא, ויכיר לו טוב, וכיוון שהוא יכיר לו טוב, אז עם אלה זה יעזור לו גם להסתכל על הקושי שבו הוא נמצא כרגע בצורה הרבה יותר רגועה, ולהבין, להתייחס נכון אל המצב. עכשיו, כמובן שהדבר האחרון הכי יסודי וברור, זה הנושא של הביטחון בהשם, האמונה והביטחון בהשם, שכל אירוע שקורה לך, מי הקטן ביותר ועד הגדול יותר והמשמעותי יותר, זה הקדוש ברוך הוא שולח לך איזה שליח. גם אם זה דרך בן אדם שעושה לך כאילו רע, אז הבן אדם מבחינתו יש לו בחירה חופשית, והוא עושה את מה שהוא עושה, והוא בוחר במה שהוא בוחר, זה סיפור אחד. אבל אתה מצדך, אל תסתכל למה הוא עשה לי את זה, ותסתכל מה הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לי בזה. יש לי עכשיו איזה קושי, כל קושי זה איזשהו מנוף לצמיחה. הקדוש ברוך הוא, אם עכשיו הביא לי את הצער הזה, את האיסורים האלה, את הקושי הזה, רוצה לקחת אותי לאיזשהו מקום יותר גבוה, רוצה לשאול את עצמי, במקום להתחפר בתוך הקושי, במקום כל הזמן להתבשל בתוך עצמי ולהיות מבואס מהמצב שבו אני נמצא, ולשאול שאלות למה ומה זה קורה לי, ולמה אני כזה מסכם, ולמה זה דווקא לי, ואני מסתכל על חברים שלי ואין להם, ואצלם הכל טוב, ולהתבשל בתוך הדבר הזה. במקום זה אתה בא ואתה אומר, רגע, אם זה מה שהגיע אליי, זה לא מקרי, אני מאמין באמונה שלמה, בהשגחה פרטית, שום דבר בעולם לא קורה סתם. אם נשלח אליי ההתמודדות הזאת, היא באה לקחת אותי לאיזשהו מקום. במצב הזה כל ההסתכלות משתנה. אתה הופך מי אדם מריר, מי אדם שכל הזמן רק עסוק בהווה, ובמציאות הקטנה והקשה של עכשיו, אתה בונה אדם של עתיד. אתה בונה אדם שמסתכל קדימה ואומר לעצמו, אז מה זה בא? מה אני יכול לצאת מפה? איזה דבר הזה בא לבנות אצלי עכשיו? ואחד הדברים הכי בסיסיים זה באמת הגמישות הזאת, החוסר מקובעות, היכולת של האדם להגיד, יכול להיות שאני צריך לשנות משהו, עד היום חייתי בצורה מסוימת, מה, אין דבר כזה כמו הקורונה ש, שמחייב אותנו, בעצם להבין שהחיים זה לא איזשהו סרט שאתה יכול כבר תכנן אותו קדימה עכשיו ל-20 שנה, אני זוכר אנשים כאלה בחיים שהיה להם תוכניות, חבר לך על הזמן, אתה חושב כאילו כל העולם בידיים שלך, אני עכשיו עם עד 4 שנים, אחר כך אני הולך לעבוד במקום הזה עוד זה, ואני אגור פה, ואני, כי הכל כבר כאילו מסודר. אז בסדר, אין בעיה שאדם מתכנן לעצמו דברים לחיים, אבל רגע, הלו, כאילו, לא כל העולם נמצא ב, בידיים שלך. בוא, יש פה, יש פה עוד, עוד אנשים, ויש פה בעל הבית שמנהל את העולם, ו, והוא רוצה לפעמים להגיד לעולם כל מיני שדרים, ועכשיו אנחנו ממש רואים משהו שהוא כלל עולמי, שזה מדהים. זאת אומרת, איך באמת משהו שהוא לא של מדינה אחת, של קבוצה מסוימת, אלא משהו שכולם מתמודדים איתו, ובטח אם זה משהו, וגם אם זה פחות מזה, במישור הלאומי או במישור הפרטי אפילו, אבל גם פה זו אותה השגחה ואותה הבנה שיש לדברים איזושהי מטרה, זה בא לקחת אותך למקום יותר טוב, למקום יותר, יותר, יותר גבוה. אז אם אתה לוקח את כל הדברים האלה ככה באיזשהו מכלול אחד שלם, מסתכל על הדברים בפרופורציה, אם גם זה יעבור, ואיך אני אסתכל על זה מזמן, ואיך אני אסתכל על זה מזווית כאילו של מישהו אחר שאני מייעץ לו, ואיך אני מסתכל על זה מזווית של הכרת הטוב, שכל מה שכל הטוב שהקדוש ברוך הוא נתן לי עד היום, ולא רק שאני מסתכל על הרגע הזה הקשה שיש לי עכשיו, מה עם כל מה ש... כל מה שמסביב, ובעזרת השם גם, כנראה גם בעתיד, שדברים שיחזרו ויהיו לטובה, ואני סוג של שמח בחלקי על כל דבר שהקדוש ברוך הוא נותן לי, ועל כל זה אני בונה את הקומה של האמונה וההשגחה והביטחון בהשם, שכל דבר פה הוא לא מקרי והוא לא סתמי, אלא יש לו איזה תכלית, אם אני יודע אותה, אם אני יכול לנסות לדעת מהי, אז זה טוב. ואם אני לא יודע, אז אני רק יכול לצפות ולחפש את זה. לחפש את מה זה בסוף. לפעמים אתה לא יודע לגוע בנקודה ולהגיד מה זה בא לבנות אצלי, אבל אתה מחפש את זה. אתה אומר, אני מחכה לראות מה זה. נגיד, עם הקורונה, אני מרגיש באופן אישי, גם על עצמי וגם על, 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 על העולם, שאני מחכה לראות מה הקדוש ברוך הוא באמת... אבל גם הוא מצפה מאיתנו שאנחנו נחפש מה זה. שננסה לתקן כל מיני דברים שאנחנו צריכים לתקן. וכנראה את התמונה השלמה נראה רק באמת שהרפל יתפזר ונוכל פתאום להבין באמת מה זה עשה לעולם, מה זה חייב, איזשהו סדר חדש בכל מיני מובנים זה חייב את העולם. אבל אנחנו ודאי יודעים את זה כאנשים מאמינים שוודאי זה הכיוון, ודאי לשם זה הולך. כל הסתכלות כזאת יכולה בעזרת השם לעזור כדי להתמודד בצורה באמת יציבה, מה שאמרנו בהתחלה, להפוך להיות אנשים יציבים. אנחנו צעירים, אתם צעירים בתחילת החיים, בעזרת השם שכל החיים יהיו לכם דבש כמו שהם עכשיו בגדול, אבל מציאות היא לפעמים קצת יותר מורכבת, ובשנים האלה בישיבה אנחנו חייבים לבנות את היסודות האלה, את היציבות הזאת, את ההסתכלות הנכונה על הדברים, כדי שכשנצא כבר לאתגרים אחרים, זה יתחיל עם צבא, וזה ימשיך עם חיי נישואים, ומשפחה, ועבודה, ולימודים, וכל מיני אתגרים כאלה ואחרים בחיים, שהכל ימשיך להיות חלק וטוב ונעים, בעזרת השם שלאף אחד לא יהיה שום קושי ושום בעיה ושום דבר. אבל אם חלילה, חלילה, יש ברוך הוא כן יחליט לנסות אותנו במשהו, אז אנחנו... נבוא אליו בעזרת השם ערוכים ומוכנים, ורק עולים מזה יותר גבוה. בעזרת השם שיהיה לברכה ולברכה.